הקושי ה-16 שהגענו אליו, הקשיים שהצגתם בתחילת המפגשים, ולמעשה הקושי האחרון שרשום אצלי, בסוף כל הקשיים התרכזו ל-16 הקשיים האלו. אז אם יש קשיים נוספים שאתם רוצים שנדון בהם, אז צריך להגיד לי. אם לא, אז תחשבו מה אתם רוצים ללמוד בהמשך. אז או שבסוף המפגש, בינתיים יש לכם זמן לחשוב על עוד נושאים, אז ניתן כמה דקות ותעלו. הקושי הזה היה בהגדרה שניסיתי להבין, האמירה הייתה קשה לחיות בספק, בלי לדעת מה יהיה איתנו. איך אמורים להתמודד עם הספק המתמיד? זה היה הקושי. וכפי שכבר התרגלנו, כשאנחנו פוגשים איזה קושי, אחד הדברים הראשונים שאנחנו שואלים את עצמנו זה מה השורש החיובי שלנו. קשה לנו, בסדר. למה יש ספק בעולם? את הבעייתיות של הספק אנחנו די מכירים ועוד נדבר, אבל למה יש ספק? מה הדבר החיובי שיש בספק? אומר הרב קוק באורות הקודש שלמעשה הספק הוא אולי אחד הדברים הכי נפלאים שנבראו. הוא א' הופך את החיים למעניינים, כי אם הכל היה ברור וידוע מראש היה ממש משעמם פה. אז בעצם הספק יוצר את המצב של העניין, הוא מאפשר התחדשות, והכי חשוב, הוא מאפשר בחירה. אם לא היה ספק, לא הייתה לנו בחירה. הכל היה איזה מין דטרמיניזם כזה. הכל, בכלל אני לא בוחר כלום. אין לי ספק בכלל. ולכן אפשר להגיד שמה שהופך את החיים לממש מעניינים, זה הספק. ולכן אומרים חכמים שהספק הוא ממש בשורש הבריאה. זה אחד הדברים הראשונים שהקדוש ברוך הוא ברא, זה עולם הספקות. זה מציאות של ספק שתאפשר לעולם הזה האנושי התפתחות. שאר עולם הצומח, החי, הדומם, הם בלי ספקות. כביכול הם די מתוכנתים. האנושות, כדי שהחיים שלה יהיו משמעותיים, זקוקה לספק. אז קודם כל להיות בספק זה לא דבר נורא והיום. השורש של הספק הוא משהו מחיה. כן? איפה הבעייתיות מתחילה? זה כשאנחנו הופכים את הספק לדרך חיים. ואת העולם הזה הוא בנוי על ספק. העולם האנושי, העולם שלנו, מושתת על ספק. וכל מה שמעניין פה זה שאנחנו כל הזמן מנסים לפתור את הספק. ואנחנו לא מאמצים את הספק כאיזו מציאות שאנחנו רוצים להישאר בה. עד כדי כך אנחנו רוצים לפתור את הספק, וזה כל כך חשוב, שכשהאדם לא יודע לפתור את הספק בעצמו, אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תפתור אתה את הספק במקומי, כי אני לא יודע לפתור אותו, אבל אני לא אמשיך לחיות בספק. איך קוראים לזה? גורל. נכון? ואת אנחנו, ולקח את שני השעירים, שיא העבודה של יום הכיפורים כמעט, מה אנחנו עושים שם? מטילים גורל. זה לא במקרה, אומרים החכמים. עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, מכילה הטלת גורל. ולא רק ביום הכיפורים, אלא כל יום, איך הכהנים מחלקים ביניהם את העבודה באותו יום? פייס. גורל. זאת אומרת, עושים פס ממש, אין דנדינו כזה, בסוף נבחרים הכל. מה, אי אפשר היה לעשות תורנות? בבית הבחירה מטילים גורל. זאת אומרת, יש משהו מאוד חזק בחשיבות של הגורל הזה. ורק לפני יום היינו בחג שנקרא חג הגורלות, נכון? פורים. הטיל פור, הוא הגורל לפני המן. זה מאבק בין שני סוגי התייחסות לספק, לגורל. וחלק גדול הופעה השלילית של הספק היא בגלל תפיסת העולם שהמן או המלאק מייצגים. ואתם באו לעולם עם איזו תפיסת עולם שננסה אולי להבין אותה, אבל בעם ישראל אנחנו רואים בגורל סוג של פתרון הספק ברמה שהיא אפילו בלתי נתפסת. אנחנו אומרים, אנחנו לא יודעים את התשובה, אלוקים, אנחנו סומכים עליך שאתה יודע את התשובה, מטילים גורל. וזה זה דבר ש, ש, כאילו, זה כל כך לא מדעי, כן? כביכול זה מה זה, זה גורל. תחליט, מה אתה מטיל גורלו? ביום הכיפורים קוראים ספר יונה, שגם שם יש הטלת גורל, נכון? הם מטילים גורל על יונה, זורקים אותו לים בסוף. ויש דיון הלכתי לגבי הנושא הזה, האם מותר לסמוך על גורל, אסור לסמוך על גורל. מה זה הגורל הזה? איך מחלקים את ארץ ישראל? בגורל. בגורל. זאת אומרת, החלוקה לשבטים, כן? לאלה תחלק הארץ בנחלה, אך בגורל יחלק את הארץ. מטילים גורלות. זאת אומרת, זה משהו מאוד חזק. יש איזו אמירה שאנחנו לא חיים בספק. אנחנו לא רוצים לחיות בספק. אנחנו רוצים לפתור את הספק. ואם אנחנו לא יודעים לפתור, אנחנו מעבירים את הפתרון לריבונו של עולם. לפעמים זה על ידי גורל, אבל בדרך כלל אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, תפתור לנו את הבעיה, ואנחנו כביכול מקבלים החלטה גם כשאנחנו לא בטוחים. אנחנו ריבונו של עולם, זה כמעט עלת גורל. עליך, מה שנקרא. אנחנו לפעמים לא יודעים בוודאות, אבל אנחנו פותרים את הספק. זאת אומרת, העמדה העקרונית שאנחנו לא באנו לעולם כדי לחיות בספקות, היא מאוד משמעותית בחיים שלנו כבני אדם. אבל לפעמים אני מתלבט, מקבל החלטה, ועוד מעט נראה שזה מותנה בכמה תנאים, למשל, להיות אמיץ ולהיות מוכן לשלם מחירים, אני טועה, ועוד כמה דברים. אבל אנחנו לא רוצים להישאר במצב של ספק. הגורל, אומר הרמ"א בתורת העולה, מבטא את זה שאנחנו אומרים, אנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא. וזה בעצם מה שאנחנו אומרים כשאנחנו מטילים גורל. וזה בא ללמד אותנו לא להסכים לוותר על פתרון הספקות שלנו. ולכן בעם ישראל הנושא של הגורל, יש שאתם מכירים, גורל הגרא, מה שעשה רבי אריה לוין עם הלמדי, הוא הטיל גורל לזהות אותם. זה מושג בעם ישראל, גורל. אנחנו לא עושים גורל כדי להגיד, טוב, הכל במקרה, נראה, הכל... לא, אנחנו אומרים, אלוקים, תפתור את הספקות שלנו. אנחנו מעבירים את הפתרון לריבונו של עולם. אנחנו אומרים, זה לא במקרה, כן? אז לפתרון הספק יש שתי דרכים. פתרון אחד זה החלטה מודעת שלנו לקבל אחד מהצדדים של הספק וללכת על זה. שתיים, להעביר את ההחלטה לריבונו של עולם. שלוש, זה לקבל החלטה ולהעביר את האחריות לריבונו של עולם. אני אשלם את המחיר בעצמי אם צריך, אבל אני אומר, אני החלטתי ריבונו של עולם, מכאן הכל בידי שמיים והכל לטובה. אז כמבוא לעניין של הספק, צריך לדעת שהספק הוא דבר נפלא, הוא דבר שמאפשר לנו לקבל החלטות, ובתנאי אחד, שאנחנו אכן מחליטים. כשהספק מופיע בצורה לא נכונה, הוא משתלט לנו על החיים, זה כמו היצר הרע. השורש של היצר הרע הוא חיובי, נכון? ראינו את זה כבר. היצר הרע בא ממקום מאוד עליון, מצימאון לחיים אינסופיים. היצר הרע בנוי על געגוע, על צימאון עצום. אבל כשהצימאון מופיע בצורה לא נכונה, זה צימאון לכל התאוות האפשריות, לכל שיטות וכו'. אז הספק גם הוא בשורשו נפלא. הוא השור של לכל ההתפתחות שלנו, לכל ההתקדמות שלנו, לכל העוצמה האנושית שהקדוש ברוך הוא ברא. אבל כשהוא מופיע בצורה לא נכונה, הוא הופך אותנו לאנשים רפואיים, מסכנים, חסרי כל בסיס. זה ממש הפוך. אומר המהר"ל, רבן גמליאל, שאומר לנו להתרחק מן הספק בפרקי אבות, בא לתת מוסר לאדם, שהוא כל ענייניו ברורים עד שאין ספק בהם. כי כשאדם חי בספק, הוא לא נקרא בעל שכל, ככה הוא אומר. לא, הוא טיפש. מה הוא מתכוון? הוא לא מתכוון שאין לנו ספקות. מה הוא מתכוון? קח אחריות, יש לך שכל, תפתור את הספק. על הכסיל אומר, הכסיל בחושך הולך. אז אנחנו צריכים להפעיל את השכל. אבל השכל שלנו, יש לו בעיה. שהוא לא יודע לקבל החלטות. אז מה המהר"ל מתכוון? שכל לא יודע להחליט, שכל יודע להביא. כאילו, הוא מקבל אינפורמציה, הוא יודע לנתח אותה, הוא לא יודע מה לעשות איתו. כדי לקבל החלטה, השכל בעצם פונה לאופי שלנו, לאישיות שלנו, לרגשות שלנו. והוא שואל כביכול את הרגש שלנו, מה דעתך על האינפורמציה הזאת? זה מבנה כזה עם זנב, זה תנין, לך מפה. טוב, השכל אומר, המוח מפעיל את המערכת, בורחים. השכל מקבל אינפורמציה, מנתח אותה ומעביר שאילתה לרגש כביכול. מה עושים עם זה? ואז הרגש אומר, נחמד לי, לא נחמד לי. ואז השכל כבר יודע להמשיך. באמת, לכאורה השכל לא באמת יודע לקבל החלטות. השכל תמיד נשאר בספק. אבל מה שהמהר"ל מתכוון כשהוא אומר שכל הרבה פעמים, זה שכל העליון. זה סוג של אינטואיציה פנימית. שהיא נובעת מכל האישיות שלנו. זה לא רק רגש. מכל האישיות שלנו מתגבשת איזו החלטה. ההחלטות הן אף פעם לא שכליות. סיפרה לי אשתי שלפני שהתחתנו, ישבה עם נייר ועשתה יתרונות, חסרונות, כזאת רשימה, כן להתחתן איתו, לא להתחתן איתו, בשכל, זה לא עובד. היא לא התחתנה איתי בגלל שהיה שני יתרונות יותר משאר החסרונות, זה לא בגלל זה. זאת אומרת, ההחלטות בסוף באות משכל עליון. ואיזו תובנה פנימית שזה נכון. עכשיו, צריך להיענות לזה. כי מה שמפריע לנו הרבה פעמים להיענות לשכל העליון הזה, זה השכל התחתון שלנו. אני רוצה בשכל לדעת שזה ככה. השכל לא יודע. הוא ישאיר אותנו בספק לנצח. מבחינתו, אין החלטות. ואז אנחנו לא מעיזים לקבל החלטה. למרות שיש לנו מה שנקרא נטיית הלב, ובנתא דליבא בחכמים קוראים לזה. אני מרגיש שזה נכון. לא יודע, אני אפילו. כשעברנו ממצפה רמון לירושלים, חיפשנו בית לגור. החלטנו שאנחנו, הגיע הזמן לחזור הביתה לירושלים, ולקחנו איזה מתווך דירות, אמרנו, אנחנו עושים דירה בירושלים. הייתה איזו עדיפות לאזור רמות. אז הוא לוקח לנו איזה בית אחד, נראה לנו. ולקחנו עשירית שנייה להגיד לא. לא מושכל בכלל, לא שכל. באמת, בשכל הוא נתן לנו אינפורמציה. הבית הזה כאן, יש בית כנסת שם, בסדר. הבית, הבא בתור. היינו הרבה מאוד בתים. ואז יום אחד הגענו לאיזה בית, לקח בדיוק עשירית שנייה להגיד, טוב, אנחנו קונים את הבית. לא שכל בכלל. שום שכל לא היה פה. בסדר? זאת אומרת, היה אינפורמציה, אבל ההחלטה לא באה מהשכל. היא באה מאובנת הדלי, ואשתי ואני הסתכלנו אחד השני, אמרנו, וזה. מאיפה זה בא? זה בא מכל המבנה האישיותי המשותף של שנינו, שאמר, כן, אפשר להחליט. צריך להרשות לעצמנו, וכדאי להתאמן על זה אפילו. זאת אומרת, להקשיב קצת, לקבל את כל האינפורמציה שאפשר, ואז להגיד, טוב, מה התחושה הפנימית אומרת? לא מה האינפורמציה תחליט, היא לא יודעת להחליט. השכל ישאיר אותנו בספק, הוא לא יודע לקבל החלטות. הוא פונה בעצם לרגש שלנו, לתחושות שלנו, ואז הוא יודע מה לעשות עם זה. זה בסדר? הוא כבר, השכל יפעיל אחרי זה את הרגש פי עשר, אומר הרב קוק. זאת אומרת, אם הרגש הראשוני אמר בסדר, עכשיו השכל יבוא ויגיד כן. דרך אגב, זה קורה גם זוגות נשואים, שנגיד רבים, עלו להיות. אז עלו להיות מצב שחס ושלום, מריבה הכי קטנה, הופכת לפיצוץ נוראי. למה? כי יש פה איזה ליבוי של השכל. השכל אומר, זה לא, מה פתאום, לא בסדר. והרגש מוסיף, ואז השכל עוד יותר. אבל אם השכל שאומר, בעצם הוא איש נחמד. בסדר, הוא עשה איזה טעות. אבל אם השכל אומר, הוא איש נחמד, בסדר? אז הרגש מתחזק כדי... המהר"ל אומר שלפעמים כשאנחנו כועסים, אם אנחנו מרחמים, אנחנו אוהבים. ואני כועס מאוד על מישהו. מסכן. היום התקשר אליי איזה מישהו שהיה לו איזו ביקורת על איזה בחור, על איזה בן אדם. והוא דיבר 5 דקות רצופות, לא הפסקתי אותו, כמה שבן אדם זה לא בסדר ולא בסדר, והוא פונה אליי כמוצא אחרון, לפני שהוא יעשה מעשים, לא יודע מה, כועס מאוד. ואז סיפרתי לו כמה מילים על הבחור ההוא שהזיק לו. בחור מסכן, הוא פתאום התחיל לרחם עליו. ואתה יודע מה, נראה, אולי... עכשיו, הרחמים באו מהשכל שלו. אני מבין שיש כאן מישהו שצריך עזרה, ואז הרגש מתעורר. זאת אומרת, השכל יודע להפעיל את הרגש גם. אבל צריך איזה רגש ראשוני. זאת אומרת, הרגש הראשוני זה, אני מרגיש איזושהי הזדהות עם ה... ואז השכל כבר יחזק את הרגש, והרגש יתגבר, והשכל יתגבר, וצומחת איזו חברות, ידידות, אהבה. לא לבנות על השכל הפשוט שלנו, המדעי, שידע לפתור לנו ספקות. השכל המדעי הוא ברמה מאוד, סליחה שאני אגיד את זה, מאוד ילדותית. הוא יודע למשש את המציאות, להגיד מה יש בה, במקרה הטוב הוא גם יודע אפילו להשתמש בה, אבל זהו. ולכן רבן גמליאל אומר לנו שצריך להסתלק מן הספק. ולשם כך עשה לך רב והסתלק מן הספק. למה עשה לך רב? כי הרבה מאוד פעמים, או שאני שואל את השכל העליון שלי, הרב הפנימי שלי, ואז יש לי תשובה, או שאני שואל את הרב. אבל אני לא מתעקש להישאר בספק. וכמו שאמרתי, במקרה הכי קשה, אני מטיל גורל אפילו. אני לא חי בספק. טוב, זה לא צריך להיות 2 שניות. לא. צריך לעשות את הבירור, לאסוף אינפורמציה, אבל לקבל החלטה. קונים את המכונית או לא קונים? אני אתן לך תשובה מחר. ומחר עוד שבוע, עוד שבועיים. נראה, אני עוד מתלבט. לא, לא, לא. קיבלת אינפורמציה, זה המכונית. קונה או לא קונה? בסדר, אולי אספת את האינפורמציה יומיים? בסדר, תן תשובה. עכשיו, לפעמים מה שיהיה זה שתסתכלו על המכונית ותגידו, מוצאת חן בעיניי. אחרי כל האינפורמציה מוצאת חן, זה התשובה, תקנה. או אחרי כל האינפורמציה, תגיד לו, יש משהו במכונית הזאת, לא רוצה אותה, אל תקנה. בסדר? כן.
יש משהו בלישון על זה לילה?
כן, כן, אני אומר, הלישון על זה להקשיב לאינטואיציה. כל השינה של יום כיפור, של פורים, שיש מצווה לישון, היא לקבל איזו הערה, כן? זה בסדר גמור.
אם השכל אומר דבר אחד לאינטואיציה...
אנחנו קודם כל מקשיבים לאינטואיציה, כי השכל כמעט תמיד לא יגיד דבר אחד והאינטואיציה משהו אחר, אלא השכל יגיד דבר אחד והאינטואיציה משהו אחר, ואז תגיד לשכל טוב, אז מה שאתה תגיד תקור, אבל אולי לא, והשכל לא ידע לתת תשובה באמת.
אבל
הרב,
מה עושים כשלא יודעים מה
להחליט? זה הרבה הרבה. אני אומר, קודם כל הבסיס הוא לא לפחד מהספק, בתנאי שהמגמה היא לפתור אותו. עצם העובדה שזאת המגמה שלנו, זה כבר פותר 90% מהספקות שלנו. כי אנחנו מפסיקים להפוך את הספק למשהו שאני חי אותו. אני לא חי בספק. אם אני לא חי בספק, טוב, אני אעשה טעויות, מבטיח לכם שאני אעשה טעויות, בטוח. אבל, זה מה שמעניין בחיים, נכון? אז מתקנים וממשיכים. אבל לא, זה דבר גדול. בסדר. אז אם טעינו, נתקן. אבל לא להסכים לחיות בספק. צללי הספקות, אומר הרב באורות הקודש, מתפשטים לפי אותה המידה שהאורה האלוקית אינה תפוסה בפנימיות מהות החיים. מה זה האמירה הזו? למעשה, ככל שאנחנו יותר קשורים לריבונו של עולם, ככה יש לנו כוח לפתור ספקות. ואנחנו נראה בהמשך שהקשר לקדוש ברוך הוא יוצר בלב שלנו סוג של ודאות. ודאות מאוד מאוד פנימית בחיים. ככל שאנחנו יותר רחוקים משורש הוודאות, מריבונו של עולם, ככה יותר קשה לנו לקבל החלטות. ולכן אומר הרב, דבר ראשון, מותר ככה לעשות איזו התבודדות קטנה, לדבר קצת עם הקדוש ברוך הוא, להחליף חוויות, להיות קצת ברסלבים. ריבונו של עולם, אני דבר איתו. הקשר הזה איתו פתאום ייתן לנו איזו יציבות, אומץ לקבל החלטות. הספקנות, אומר הרב באורות האמונה, היא תוצאה של אליליות, של עבודה זרה, של ניתוק מהבורא. והאליליות, הוא אומר, היא תוצאה של התרשלות המחשבה. דיברנו על השכל? כשאדם מתרשל בשכל, הוא עושה שטויות. אמרנו לקבל אינפורמציה, לא לוותר על זה. אבל אחרי זה, להקשיב פנימה קצת. המציאות הזו של הספק הבריא מעוררת אותנו לשאול שאלות נכונות. כדי לפתור ספק, צריך לשאול שאלות. עצם השאלה היא כבר ספק. זאת אומרת, אם אין לכם אף שאלה עכשיו, אין לכם ספקות. אבל אם יש לכם כל שאלה מכל סוג, איפה ייצרו את זה? הנה, יש לי שאלה. יש לי ספק, אני לא יודע איפה ייצרו את זה. תשובה? הכל בסדר. בסדר. אין, אז זה לא ספק אמיתי. נבדוק, אולי זה לא. אבל ברגע שהייתה שאלה, מתעורר ספק.
באיקאה.
יצרו את זה באיקאה. איפה איקאה מייצרת?
אבל אם יש מספיק מידע, אי אפשר במידע הזה לקבל חתם
מסגרת? כמעט תמיד לא. כי מידע הוא תמיד... השכל כמעט תמיד יודע להציג בפניך את כל העמדות האפשריות, ואם תחשוב עוד קצת, תמצא עוד, ולכן השכל המדעי הקר ישאיר אותנו בספק.
עכשיו, אם אני יכול לקחת איזשהו כמה בעיות, נגיד בעיה עם כמה משתנים, להגיד שבהסתברות גבוהה יקרה משהו, אז זה אומר שאני לא יכול לקבל על זה החלטה הספקתית, זאת אומרת, זה מאוד... יש כמובן סיכוי שההחלטה תהיה שגויה, אבל זה לא אומר שההחלטה היא לא נכונה. כלומר, התוצאה שלה תהיה רעה, אבל זה לא אומר שההחלטה שלה היא לא נכונה.
אנחנו למעשה כל החיים מקבלים החלטות על פי הסתברות גבוהה או לא. מה שאנחנו קוראים מסתבר זה הגיוני, כן? ועדיין הספק עצמו נשאר, אלא אם כן אתה מסוגל לקבל החלטה. יש אנשים ששום הסתברות לא תעזור להם, והשכל ימשיך להשאיר אותם בהתלבטות. ככל שהאדם יותר מסוגל להקשיב לעצמו, אז ההיגיון גובר, זאת אומרת, הוא מקבל החלטה, בסדר? אבל שוב, כמו שאמרנו, כדי להצליח להתגבר על הספק, אני משתמש בכוח של הספק. הכוח של הספק זה לשאול שאלות. שאלה היא ספק. אבל ברגע שאני שואל שאלה, אני מתחיל לפתור את הספק. אומר הרב באורות התורה, מעלת דואג והחיתופל, זה שהם ידעו לשאול שאלות. המון שאלות אומרים חז"ל. והספק, השאלה, הוא ההתחלה לפתרון. זאת אומרת, השאלה, אומר הזוהר, היא הפה, היא התחלת הכלי קיבול, הפה שלנו מקבל לתוכו את המחשבה, את הרעיון. אני מדבר, זה כלי קיבול למשהו פנימי מאוד עמוק. השאלה היא סוג של השאלת שפע. זאת אומרת, כשאנחנו שואלים, אנחנו בעצם שואלים שפע לתוך כלי. כלי מאוד מצומצם, מאוד מוגדר. השאלות מגדירות. כל שאלה שנשאל יוצרת סוג של הגדרה, ולתוך ההגדרה הזאת נכנסת תשובה. שואלים ודורשים בהלכות הפסח, כן? אנחנו שואלים שפע לתוך המהות של חג הפסח, הלכתית, רוחנית, ולכן השאלה תמיד יוצרת איזו התחדשות, אומר רב צדוק בפרי צדיק. למה? כי השאלה בונה כלי חדש, אני פוגש אור חדש, זה מוביל אותי עוד שלב לפתרון הספק. השאלה היא יוצרת הגדרה וצמצום של מרחב ענק של ספקות בלתי נתפסים. אנחנו חיים בעולם מלא ספקות, אנחנו חשים בזה. זאת אומרת, כל אחד או אחת פה יעצרו רגע את עצמם, הכל בספק. מה יקרה עוד שנייה? האם זה היה בסדר מה שעשיתי אתמול? מה דעתי על? מה הוא חושב? מה... הכל מלא ספקות. עכשיו, הספקות האלה מהדהדים. ברגע שאני בונה שאלות, הספקות האלה מתחילים להיכנס לתוך תבנית מסודרת, מאוד מצמצמת, אומר רב נתן בליקוטי ההלכות, בהלכות ראש חודש. וצריך לדעת, השאלה מצמצמת, נכון. למה זה כואב לנו? יש איזו תחושה פנימית שהספק זה משהו מאוד אמיתי. כי אמרנו, העולם הזה בנוי על ספק. החיים שלנו בעצם נובעים מזה שיש לנו ספק. זה שאני בספק, זה מאפשר לי להיות בן אדם ולא חרגול. חרגול אין לו ספקות. אז אני צריך להיות בספק. כשאני בספק, כל האפשרויות פתוחות. אני חופשי כביכול, כביכול מאוד. זאת אומרת, נדמה לי שבגלל שכל האפשרות פתוחות, אז אני לגמרי חופשי. האמת שאני כבול בכבלי ההכרח הכי נוראים לנקודה שאני נמצא. כי אני לא יכול לזוז ממנה. כי כל תזוזה היא קבלת החלטה. אני בכלא נוראי כשאני לא פותר את הספקות שלי. אבל תחושת הספק בשורשה היא מאוד עליונה. ולכן ברגע שאני מתחיל לבנות צמצומים ושאלות, אני מתחיל להכניס את הספק לתוך סוף. זה כמו אורן סוף שנכנס לסוף. זה מאוד מצמצם, זה כואב לנו. יש לנו לפעמים רצון לאור ענק. הרב קורא לזה, טוב, זה להמצאה שלו. הוא אומר, יש נשמות דתו, יש שלוש דרגות או ארבע לנשמות דתו. מה זה נשמות דתו? אנשים שרוצים הרבה יותר ממה שהעולם יכול לתת. אידיאלים ענקיים. והם כל כך כועסים על המצב הלא בסדר, שהם מוכנים לשרוף את העולם. כי הם רואים איזה אידיאל גדול, איפה זה? אנחנו רואים פוליטיקה אידיאלית, משטרה אידיאלית, משפט אידיאלי. בסדר, הכל צריך להיות נורא נורא אידיאלי, ואם לא, שורפים את המועדון. זה האידיאליסטים העליונים. אומר הרב, האידיאליסטים היותר משוכללים גם יודעים לבנות מה שיקדם אותנו להופעת האידיאל הזה. זה הנשמות דתו המובחרות, הוא אומר. הם יודעים לשאול שאלות ולתת תשובות. וכבר, הוא אומר, יש אנשים שנוגע בהם האידיאל, אבל הם לא באמת יודעים מה נכון. הם רק יודעים שמה שיש עכשיו זה גועל נפש. צריך להשמיד את זה, הוא קורא להם מחבלים. אבל זה אנשים שרוצים להרוס הכל כי זה לא בסדר. רגע, אין לך הצעה יותר טובה? אין לך, אז נא להיות בשקט. יש לך הצעה יותר טובה? יופי. יש לך אידיאל ברור מה צריך להיות? בוא נראה איך שואלים שאלות כדי שזה יתיישם. כל מי שלמד, ניהול, מנהיגות, כל דבר זה מתחילים לשאול שאלות. שאל שאלות נכונות. מתוך זה, נתחיל ליישם את האידיאלים שלנו. הוא אומר, יש גם דרגה רביעית. זה נקרא אז פנים דקדושה. יש אז פנים דטומאה, זה אז פנים לגיהנום, זה המחבלים. ויש אז פנים דקדושה. מה זה אז פנים דקדושה? זה אומר, זה משהו מאוד פנימי. זה אדם שהוא לא דווקא אידיאלים עליונים, אבל זה אדם שמה שנקרא לא דופק חשבון אל מול האמת. הוא רוצה להבין משהו, יש לו שאלה, יש לו ספק, הוא רוצה לפתור אותו. הוא יפריע לכולם, לא אכפת לו כלום, הוא רוצה להבין מה הולך פה, הוא רוצה להבין את התשובה. הוא לא יודע איך מגיעים לאיזה מקום, הוא שואל את כל האנשים בתחנת רכבת, לא מתבייש מאף אחד. הוא אין בעיה, הוא נכנס לחנות, הוא אומר, סליחה, איפה זה, מה זה, כמה זה. חצוף. אז פנים דקדושה. לא הביישן למד. זאת אומרת, אחד כזה פותר את הספקות. כדי לפתור את הספקות הוא קצת עז פנים. אז שוב, העז פנים העליון זה אחד שהוא כאילו, הוא אומר, אין סיכוי לכלום, הכל אבוד, הכל בספק, לא יקרה שום דבר, אין ערך לכלום. ועז פנים הבריא, שיש בו איזו הופעה של פנימיות טהורה, קדושה, זה אחד שאומר, אני אפתור את הספקות. ואני הולך על זה, לא מתבייש מאף אחד. הספק ייפטר. העשה לך רב הזה, כן? הוא אומר לרב, אני רוצה להבין. אני רוצה לדעת מה נכון. אז השאלה מגדירה, מצמצמת, אנחנו רוצים לגרום לילדים לשאול שאלות בליל הסדר. תשאלו, כי אם תשאלו, תלמדו. אם תלמדו, תהיו. בעם ישראל הלמידה גורמת להוויה, גורמת לנו להיות. למידה היא לא סתמית, כל למידה מחנכת. לכן אין מצווה לחנך, אלא יש מצווה ללמד. כי הלמידה היא משמעותית, זה תורה לשמה. זה גורם לנו לדעת מה לעשות, מה לחשוב, מה להרגיש. כדי ללמוד, חייבים לשאול שאלות. ואת, אם כן, אומר בעל תפארת שלמה, השאלה היא מן דרגין אילאין להמשיכם למטה. ואת, היא הורדת חסדים עליונים למטה. כשאנחנו שואלים, כאן הבן שואל, תשאל, אתה פותח כלי, יופיע שפע. אז כשאנחנו בספקות, אחד הדברים המשמעותיים זה לשאול שאלות. פשוט לעצור ולשאול שאלה. ככל שנשאל שאלות יותר מדויקות, שאלת חכם, חצי תשובה. תיכנס תשובה פנימה. עכשיו, ברגע שנכנסת תשובה פנימה, אני כבר מתחיל לפתור את הספק. והתשובות הן לא כולן אינטליגנטיות, בסדר? זה לא בהכרח שהתשובה היא ממקום מאוד אינטלקטואלי. אבל אם בניתי כלי נכון, תיכנס איזו תשובה, הערה. פתאום, לומדים גמרא, הכל מלא שאלות שם. 90% מהשאלות דורשות הערה. דורשות איזה סייעתא דשמיא. לא יודע, יש לי שאלה. פאף, פתאום אני מבין. מאיפה הבנתי את זה? לא יודע.
לא לנסות לעשות רגיל ביחד?
אפשר, הציבור, אם הם מרשים לך, אז תנסי.
אז
זה, את רוצה לתת את זה בתור תרגיל עכשיו או לשיעורי בית? טוב, אם מישהו רוצה לענות, אז הנה הזדמנות.
מה, מה שאפשר לחדד את השאלה?
שמת לב? השאלה רחבה מדי, צריך לדייק אותה.
לא, זאת אומרת, תגידי, מה השאלות שצריך לשאול בשביל להתחתן?
נמשיך עוד קצת ונראה. אמן הרשע מספר את כל מה שעבר עליו ואת כל אשר קראו. אומרים חז"ל, מה זה קראו? הוא חי במקרה. את אמן הרשע הוא איש מדע. הוא שכל אינטלקטואלי, הכל בספק, או כן או לא, מה שבטוח אולי. בפורים בא אליי איזה פרופסור מאוד ידוע בארץ, קצת מבוסם, ודיברנו על הספק, זה היה מאוד מעניין, בגלל פורים. ואז הוא אומר לי, אני יכול להגיד לך, כאיש מדע, המדענים חיים בספק. אף פעם אין להם תשובה מוחלטת, הם תמיד משאירים מקום לספק. הוא אומר, איש מדע שאומר משהו מוחלט, זורקים אותו מהאוניברסיטה. פעם היינו, כשהיינו ילדים קטנים, אבי מורי זכר צדיק לברכה, היה הרב של האוניברסיטה העברית. והוא היה עושה שבתות עיון לסטודנטים. והיינו שבת אחת ברמות שפירה עם הסטודנטים שבאו, נרשמו לאותה שבת, כמה עשרות סטודנטים, והוא הזמין איזה מרצה מהאוניברסיטה, היה איזה סוג של, כן, הרצאות שלו והרצאות של המרצה על הנושא של מהות האדם. אני עוד זוכר את זה בתור ילד בן 10 או משהו כזה, ואני זוכר את עצמי יושב ב... מאחורה שם, מאחרי כל הסטודנטים. ואז אבי הסביר מה הוא חושב על מהות האדם. הוא אמר, זה מה שמרל אומר, זה מה שזה, מה שחזל אומרים, הסביר. ואז המרצה התחיל לדבר. אני לא יכול לפקוח אדם את הצרכות שהוא צרח. אבל הוא לא צרח על אם זה נכון, לא נכון, עם מה שאבא שלי... הוא לא התייחס למה שאבא שלי אמר. הוא התייחס לזה שאבא שלי העיז להגיד דברים מוחלטים. איך אתה מעיז להגיד ככה וככה? איך אתה מעיז? והוא צעק עליו, צעק עליו חצי שעה על זה שהוא מעיז להגיד דברים. באקדמיה אין דברים מוחלטים. אתה צריך להגיד, להשתמש יותר בענווה במילה, ייתכן שזה כך. ייתכן שזו כוונת המהר"ל. אפשר לחשוב ואולי וייתכן. ככה הוא צעק. ואני זוכר את זה בתור, אמרתי, לא הבנתי אז מה הוא רוצה, מה הבעיה להגיד, עכשיו השם מזורחת. ייתכן שהשם מזורחת, מה, היא זורחת, מה זה ייתכן? אם אתה יודע, אז תגיד מה שאתה יודע, מה? הסתברות גבוהה שהשם מזורחת. מה? כשאנחנו עובדים עם השכל בלבד, השכל הוא לא יודע להחליט. הוא עוצמה ענקית של, הוא יכול לעורר אותנו להתלבט, וזה נחמד מאוד, וזה אחד הכוחות הכי חזקים, אבל להפוך את הספק לדרך חיים, זה סכנה איומה. כי אם הספק הוא מנהל את חיינו, אז איך אני מחליט החלטות? אם אני מחליט שהספק הוא לא דרך, אז אני לוקח את כל האינפורמציה, ומטפס דרכה לשכל עליון. אני שואל את האישיות שלי כולה, את האינטואיציה הפנימית שלי, אבל אם אני אומר, אין לשכל כוח להחליט, במודע, תתעלם מכל האינפורמציה. היא חסרת ערך בעצם. אז איך אני מחליט? מה שבא לי. מה שבא לי זה לא האינטואיציה העליונה, זה האינטואיציה הכי תחתונה. כביכול אני מחליט מתחושות בטן קוראים לזה. בא לי על זה, בא לי על זה, מתחשק לי זה, מתחשק לי זה. עכשיו השכל צריך להוציא לפועל את מה שמתחשק לי. זה הופך אותי לתאוותן נוראי, לקיצור מידות רעות. זה בעצם הקפדה שיש לנו על עמלק. שהוא מקדש את הספק ואז זה גורם לזה שרמת החיים היא הכי נמוכה שאפשר. כי שם אין ספקות, אני חייב לאכול. טוב, תאכל. אין מה לעשות, אני חייב לשרוד. זאת אומרת, החיים הופכים להיות סוג של הישרדות, אנחנו הופכים להיות סוג של קופים, ולכן גם המן מטיל גורל. רק זה גורל הפוך מהגורל שלנו. הגורל שלנו אומר הכל בידי שמיים. הגורל שלא אומר הכל במקרה. זה כאילו, אני סומך על מקרים. המציאות של, נקרא לזה, של איש המדע, כביכול, המדעולוג הזה, זה מה שהערבים אומרים, מצד שני, מכתוב, דטרמיניזם. זאת אומרת, או שהכל במקרה לא משנה כלום ואין כלום ערך לכלום, ואז אני חוזר לעולם שבו רק מה שאני חייב קורה, או שאני אומר, זה לא משנה כלום, כי הכל מוכתב, בעצם אין לי שום בחירה. אין לי ספקות, כל מה שאני עושה זה בסדר. שאלתי פעם, לקח אותי איזה נהג מונית ערבי, אחד מדבר על זה, שאלתי אותו, מה, אתה אומר מכתוב, למה אתה מתכוון? תסביר לי, מה... אז הוא בהתחלה אמר לי, זה כמו אצלכם, היהודים, הכל מן אללה. אמרתי, אצלנו אדם בוחר, מקבל החלטה, והוא אחראי על ההחלטה שלו. והוא סומך על הקדוש ברוך הוא, שהכל לטובה. אצלכם, אתם מרגיש... ההחלטה שלכם היא קובעת, או שאלוקים קובע לכם מה להחליט? הוא אמר לי, השני. אמרתי, זאת אומרת, בעצם הוא מחליט, אבל הוא אומר, אני לא החלטתי. אני לא השם. אני לא מבין. אני לא אשם. אלוקים עשה אותי שאני אעשה כך. אני לא בטוח הוא מייצג את כל התיאולוגים המוסלמים, זה רק נהג מונית. אבל התחושה הזאת שהכל מכתוב, הכל דטרמיניסטי, מה שאני עושה זה כי הכריחו אותי, כי אני חייב, זה בכלל לא תלוי, זה רק דמיון מה שנדמה לי שהחלטתי. זה חיים נוראים, זה בית כלא מסוג אחר. באמת, אז או שאני בכלא כי הכל בספק ובעצם אני לא יכול לזוז כי אני לא יכול להחליט, או שאני בכלא כי הכל מוכתב לי, שני בתי הסוהר האלה לא חביבים על עם ישראל. עם ישראל בא לעולם כדי להגיד לעולם, יש ספק, זה נפלא, זה מאפשר לנו להחליט. התפקיד שלנו זה לקבל החלטות. התורה באה ללמד אותנו איך לקבל החלטות, היא נותנת לנו איזו הדרכה, מה נכון, מה לא נכון בחיים שלנו, ואם אנחנו סומכים על ריבונו של עולם, אנחנו נפגשים איזה סוג של ודאות של למעלה מה... נקרא לזה, למעלה מהשכל שלנו. אז זה עוזר לנו לקבל החלטות. יש לנו מרחב של ספק שאנחנו כל הזמן פותרים אותו. אנחנו כל הזמן נמצאים בעמדה של שמחה. אדם שקיבל על עצמו לפתור ספקות, הוא לא מפסיק לשמוח. כל ספק שאנחנו פותרים, אנחנו שמחים. אין שמחה כהתרת הספקות, אומר צודו דוד במשלי פרק תתווה, אין בעולם שמחה כהתרת הספקות. תבין לי מה הוא אומר? זה כל כך משמח לפתור ספק. כי שורש הפתרון הוא בזה שיש לעולם, תוכנית נכונה. זאת אומרת, אם גיליתי פתרון לספק, התחברתי לעוד לבנה בתוכנית הנכונה של עצמי, של העולם שלי. התגלות הנשמה באיברים, זאת השמחה שלנו. אני נפגש עם הוודאות העליונה כשאני פותר את הספק. ולכן, כשאנחנו מצליחים לפתור ספק, אנחנו למעשה נפגשים עם שורש הקיום שלנו. נפגשים עם רצון השם. ולכן אנחנו גם מעבירים את האחריות אחרי שפתרנו את הספק לריבונו של עולם. אני עושה השתדלות מקסימלית לקבל החלטות נכונות, להתאמץ במה שאני עושה. אחרי זה אני אומר, מכאן הכל בידי שמיים, הכל לטובה. זה לא שהסרתי מעצמי את האחריות. החלטתי, זה בסדר גמור, אחריותי המלאה, ואני סומך על ריבונו של עולם שזו החלטה נכונה. גם אם אני אשלם מחיר, זו החלטה נכונה. זאת אומרת, גם אם מה שעשיתי התברר כמשהו שהזיק לי, אני לא יודע איך. ריבונו של עולם הופך את זה לחלק מהטוב האלוקי, לא יודע איך. אז האדם המחליט הוא בעצם מעביר. עכשיו, שוב, הוא מחליט אחרי שהוא עשה השתדלות מקסימלית. זה לא שמישהו אומר, טוב, החלטתי לצאת למלחמה עם אוזי אחד נגד האיראנים. זה לא החלטה מושכלת. תפעיל את כל מאגר הפצצות אטום שלך נגדם, זה החלטה אולי יותר מושכלת. מה אתה יוצא עם אוזי? זה לא עוזר. אנחנו צריכים לעשות השתדלות מקסימלית, אומר רבנו בחיי. הוא אומר, אלה ברכב, אלה בסוסים, ואנחנו. בשם השם נזכיר. זה הרב גורן אמר במלחמת יום כיפור. הוא אומר, אנחנו גם עם רכב וסוסים. גם. אז אנחנו לא אומרים, השם יעזור, ואנחנו לא עושים כלום. ממש לא. אומר רבי יוסף אלבו בספר העיקרים, רק אחרי שעשית את כל ההשתדלות. עכשיו אתה יכול להגיד, השם יעזור. או הכל בידי שמיים והכל לטובה. אבל אם אדם אומר, לא, השם יעזור, אני לא עושה כלום. זה חוסר ביטחון בהשם. זה התנתקות מהשורש. זה בעצם אחד שהוא חי בספק, גם עכשיו הוא בספק. זה שהוא קיבל החלטה, זה לא החלטה. זה להגיד, לא משנה, זה להטיל גורל של אמן כאילו, לא משנה, הכל במקרה בן כה, אז השם יעזור. אז לא, אנחנו כן צריכים להשתדל. ולכן, השתדלות היא נכונה. אובר השתדלות זה לא נכון. מה זה אובר השתדלות? מה זה השתדלות יתרה? אז השתדלות יתרה זה כל מה שהוא נגד ההלכה, נגד הבניין המידותי שלנו, שהוא מזיק לאחרים. זה אובר, זה יותר מדי השתדלות, בסדר? אז אם אני רוצה לברר משהו, תברר. אבל אם הבירור הזה גורם לך לעבור על ההלכה, גורם לך להזיק לעצמך או למישהו אחר, זה כבר השתדלות מיותרת. אז הזכרנו את זה כבר פעם, אז אני לא חוזר על זה, אבל עקרונית, כשאנחנו מבררים את הספק, אנחנו עושים דבר ענק, נפלא, כשאנחנו פותרים את הספק, אנחנו נפגשים עם הנשמה שלנו. לכן התשובה לספק היא תמיד רסיס נשמתי. צריך להקשיב לזה, צריך לתת לזה להופיע. ככל שאנחנו חיים נכון, אנחנו יותר מקבלים החלטות. ככל שאנחנו חיים פחות נכון, אנחנו חיים יותר בספק. ואם אדם חי בספק, הוא מתחיל להיכנס לאיזה מין תודעה שלא משנה כלום. מה זה משנה? לא אכפת לו כלום. ובעצם הוא מפסיק להיות בן אדם. ולעומת זאת שהוא פותר את הספקות, אז יש לו אחריות, והוא לוקח אחריות על החיים שלו. והוא משלם מחיר אם צריך, אבל הוא לוקח אחריות. אז אנחנו כן משתדלים, אנחנו כן פועלים, וצריך לדעת שבכוונה הקדוש ברוך הוא מסתיר מאיתנו הרבה מאוד דברים, כדי שנהיה בספק. הרב קוק אומר, דוד המלך מבקש, הודיעני את קיצי, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, תגיד לי מידת ימי מהי, הוא רוצה לדעת כמה שנים הוא יחיה. הרב קוק אומר, הוא רוצה לדעת מה בדיוק הוא צריך לעשות. דוד המלך אלוקים, תגיד לי כמה שנים אני אחיה, ומה בדיוק אני צריך לעשות כל יום. אומר הרב קוק, הקדוש ברוך הוא אומר לדוד המלך, לא. יש דברים שעדיף שלא תדע, כדי שתעבוד, כדי שתשקיע, כדי שיהיה טעם לחיים שלך. אם תדע מראש, אין טעם לחיים כבר. אתה הופך להיות רובוט. אז כן, זה כאילו מעצבן כזה, אני לא יודע מה להחליט. תהיה בן אדם, קח אחריות, תחליט. אז כן, זה הופך את החיים למעניינים, למאתגרים, זה מאפשר לנו להתחדש, להתקדם, להתפתח. אנחנו פועלים, משתדלים, מחליטים ומעבירים את את השרביט לריבונו של עולם. אני עשיתי את שלי, אנחנו עשינו את שלנו, מכאן אתה תעשה את שלך. בלשון חז"ל זה נקרא יגעת ומצאת טעמי. אנחנו צריכים להתייגע. אחרי שהתייגענו, הקדוש ברוך הוא נותן לנו מציאה. על מציאה לא מתייגעים, זה מתנה. אני מתייגע, אני עושה השתדלות, להחליט נכון, לחיות נכון. מי כאן מקבל מתנה? תאמין, יש נקודת חיבור לריבונו של עולם. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים להפוך את הספק לדרך חיים, אנחנו צריכים להכיר בחשיבות של הספק, אבל אנחנו כל הזמן פותרים ספקות. אנחנו לומדים מצד אחד לסמוך על הבורא, כל הקריירה של העם שלנו מתחילה ב-40 שנה, שאנחנו לא מקבלים החלטות. 40 שנה אנחנו הולכים במדבר, על פי הענן יחנו, על פי הענן יסעו. הם לא מחליטים, השם מחליט בשבילם. זו התנסות מאוד חזקה להגיד, יש מישהו שאני סומך עליו, ריבונו של עולם. אחרי שאני סמכתי עליו 40 שנה, הקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו תסמכו על עצמכם, יאללה, כנסו לארץ, מכאן זה בידיים שלכם, תחליטו. אני, לאור האמון שנתתי בריבונו של עולם לפני שנכנסתי לארץ, יש לי כוח לפעול בארץ. זה קורה לכל אחד מאיתנו. 12 שנה אצל בנות, 13 שנה אצל בנים, אנחנו נותנים אמון בהורים שלנו. אם נתנו בהם אמון, זה נותן לי כוח לקבל החלטות אחרי גיל 13. אם חס ושלום מישהו זכה להורים שדרסו אותו ופגעו בו ואין לו אמון בסמכות, הוא לא נותן אמון בהורים, אומרים חז"ל, קשה לו לתת גם אמון בבורא, קשה לו לקבל החלטות. כי אדם שהוא בא לקבל החלטה, אין לו ודאות שההחלטה צודקת, אלא אם כן יש ריבונו של עולם שהוא מקור הוודאות. זאת אומרת, אם אני סומך שגם הקדוש ברוך הוא בתמונה, זו החלטה הגיונית, אני מקבל אותה. אבל אם אין אלוקים, הרי יש כל כך הרבה בלטם עם דברים בלתי צפויים, איך אני יכול להחליט משהו? אני מפקד בצבא, צריך לשלוח כוח לשם. אתה שולח, אתה יודע כמה דברים בלתי צפויים יכולים לקרות? אם לא תכניס לתמונה את ריבונו של עולם, אתה לא תחליט כלום. אז אם מישהו חס ושלום זכה להורים שלא כל כך יצרו אצלו אמון שהוביל לאמון, אז לכן אומר רבן גמליאל, הצל חרב. לחפש דמות בחיים שאני כן יכול לתת בה אמון. ועשה לחרב, אומרים חז"ל, זה לפעמים חבר. זה לא חייב להיות הרב הראשי לישראל. זה יכול להיות שמתחתנים, בסדר? שהאיש נותן אמון ואשתו, ואישה נותנת אמון ובעלה. זה בונה את היכולת שלהם להחליט. זה בונה את האישיות שלהם. ולכן, כן, אנחנו לא מפחדים להחליט, אבל אנחנו בוטחים בהשם, אנחנו יודעים שאין מקרה בעולם, הכל בידי השמיים. אנחנו כבני אדם צריכים תמיד להחליט ולא להסכים להישאר בספק. הזכרנו כשדיברנו על המשברים, למי שהיה, שיש כמה שיטות להתמודד עם משברים. כל ספק הוא סוג של משבר קטן. אז כל השיטות שדיברנו פועלות גם פה. לא לוותר על זה שהחיים הם הרפתקה מעניינת. מי שמשנה את הגישה מאיזו רצינות תהומית, החיים זה הרפתקה. וואלה, את הבלון הפארק. עכשיו יותר קל לקבל החלטות, נכון? ואת, אם החיים כאלה, אני לא מעז להחליט, אני יודע, איזה מפלצת תתנפל עליי. זה הרפתקה. הכל הרפתקה, גם הבעיות הרפתקה, גם ההצלחות הרפתקה, הכל הרפתקה. ככה זוהר אומר, החיים האלה, כמה הרפתקאות באות עליהם. כל החיים זה הרפתקה אחת גדולה. הקדוש ברוך הוא זימן לנו את ההרפתקה הזאת בגלל הספק. הספק מאפשר לנו להיות בהרפתקה. אז יאללה, משחקים. כתוב שהקדוש ברוך הוא כל הזמן משתעשע עם הלוויתן, יש שעשועים עליונים. אנחנו גם משתעשעים. זה לא בא להגיד שהחיים לא רציניים, אבל גם הרצינות שלנו היא סוג של הרפתקה. הרפתקה מעניינת, יש פה מלא התחדשות, מלא שמחה. ואם צריך, אז מתקנים. עושים תשובה, מתקנים את הקלקול וממשיכים קדימה, זה גם הרפתקה. פעם נסתם לנו בבית שקנינו לככה, באינטואיציה עליונה. הביוב התברר מלא שורשים כאלה. אז יום אחד בשירותים, עלה קצת משהו לא נחמד שם. אז קראתי לבן שלי, אמרתי, יאללה, בואו, אתה יודע, נקה שם, נוציא. מצאנו את עצמנו יום שלם בתוך בור ביוב, עם כל מה שיש שם. חצי מהביוב של רמות נראה לי זרם שם. ואנחנו מסתכלים אחד על השני וצוחקים, זה הרפתקה. זה לא היה נעים בכלל. אז זה גם הרפתקה, בסדר, נו. אפשר להתחיל להגיד, אוי ובוי, הרפתקה. יש לנו הרפתקאות נחמדות, פחות נחמדות. החיים הם הרפתקה. צריך כביכול להכניס קצת הומור לחיים, בסדר? זאת אומרת, וזה מוביל אותנו לאחד הפתרונות הכי משמעותיים ביכולת שלנו לקבל החלטה. זה לחייך. לחייך. לצחוק. לקום בבוקר, לחייך. 3 דקות רצופות, לחייך. לא צריך מול הרי. סתם לחייך ולהגיד אלוקים, תודה רבה. לחייך! רק כשם חייכים, פתאום אנחנו יותר... אומר בעל חסד לאברהם שהחיוך נובע מהכתר. נובע מהמדרגה הכי עליונה בבריאה. למעלה מהספקות. כשאדם יחייך, זה נותן לו כוח להחליט. הוא מתחבר לאיזו ודאות עליונה. זה נותן לו אומץ. כן? אז להבין שכל ספק שיש לנו הוא תמיד הזדמנות חדשה. וכן, שוב, לא להתבלבל. הזדמנות חדשה זה לא אומר לקנות את המכונית הראשונה שמציעים לכם במגרש מכוניות. סביר שיעבדו אתכם. תבדקו. לא יודע אם סיפרתי לכם איך אני קניתי את המכונית הראשונה באינטואיציה. זה היה אסון. זאת אומרת, ראיתי איזה שלט למחירה על איזו מכונית. מעולה, מצוינת, הטטם. זה היה סיטרואן קלאב. פעם הייתה מכונית כזאת. אני לא חושב שיש אותה היום. עמדה במגרש הרוסים שם, עברתי שם. התקשרתי להוא, הוא מתחיל לדבר איתי בטלפון דברי תורה. איזה סוגיה אתם, איזה... איפה אתה לומד, מרכז הרב, אתה מדברי. איזה צדיק. גמרנו, אני קונה את המכונית בלי שאלות בכלל. אז איך המכונית? מצוינת, מילה שלי, מעולה, אתה... טוב. הוא בא אלינו הביתה, אז גרנו, לפני 35 שנים, גרנו בקריית, בגבעת שאול, והוא מגיע, אנחנו שומעים איזה רעש נוראי מתקרב אלינו הביתה, הוא אומר, בואו, כזה נוראי. ואז הרעש נעצר ליד החלון שלנו, אשתי אומרת לי, אתה לא קונה את האוטו הזה. ההוא דופק בדלת, זה בחור, נראה איזה אברך כזה, מתברר שהוא סוכן ביטוח, ואמרתי לו, אני רואה שהאוטו הזה לא כל כך טוב, הוא עושה, לא, זה רק האקזוז, מחליפים את האקזוז, מה קרה לך? כלום. טוב, נכנסים הביתה, יושבים בסלון, דברי תורה, סוגיות, הכל טוב, נחמד. רגע, בסוף, מה עם המכונית? אז בסדר, אמרתי לו, בסדר, אני סומך עליך. לא בדקתי כלום, לא נסעתי עם המכונית, אפילו לא ראיתי אותה מקרוב, לא נכנסתי לתוכה. לא, אני קונה אותה. ואז אשתי עומדת בפרק, היא נורא חכמה. יש לה אינטואיציה אמיתית. אז היא אומרת לי. אז סליחה רגע. אמרתי לה, למה לא? מה הבעיה? תראו, אדם ישר. אמרתי לי, תבדוק בדינמומטר. אמרתי לו, סליחה, מחילה, אשתי מעדיפה שנבדוק את האוטו, שמתי אותה, נבדוק את האוטו, הוא אומר, לא צריך, מה, אתה לא סומך? אשתי אמרה, מה שאשתי אומרת, אני אעשה. נסענו לדינמומטר, וכל הדרך, כמובן, דברי תורה, הכל. הגענו לדינמומטר, בדקו את המכונית, אחרי הבדיקה, המנהל של דינמומטר קורא לי, אמר לי, תעלה למשרד שלי. עולים למשרד, הוא אומר לי, אני לא עושה את זה אף פעם. אל תתקרב לרכב הזה, הוא גמור. אף דבר לא עובד בו. אני רואה שאתה בחור תמים, אל תעשה את זה. הוא הוציא לי איזה מפתק, שמן פה, לא יודע, הכל מקולקל. טוב, ירדתי עם הפתק, הדף הזה לבחור, זה לא היה לי נעים, אמרתי לו, מצטער, הוא אומר ש... תראה, זה. הוא אומר, אם הוא אמר, אין לי מה להגיד, אני אומר לך, האוטו הזה, אני נוסע בו כל יום, הכל בסדר, רק... אמר, בוא אני אקפיץ אותך הביתה, אמרתי לו, לא צריך. אני אקפיץ לך הביתה, מה, אני הבאתי אותך, לא אסיע אותך. אמרתי, טוב, תודה רבה. עלינו לאוטו, הוא אומר לי, אתה יודע מה, שנייה, אתה רואה פה המוסך, זה החשמלאי שלי. אמרו לך שזה לא וזה לא וזה לא בחשמל, הוא עשה לי טיפול לפני יומיים. בוא ניכנס רגע. הכנסנו רגע. והוא מתחיל לצעוק על החשמלאי הזה, על המוסך. מה זה, זה, זה? הוא אומר לה, מה אתה מאמין לדינמומטר? הכל, הם תמיד כותבים ככה, אל תאמין לשום מילה שם, אני מכיר את האוטו, הכל בסדר. הוא מסתכל ואומר, שמעת? נוסעים, ממשיכים לנסוע, אומר לי, פה זה שמטפל לי במנוע. שנייה. קיצור, הוא עשה איתי מסע מוסכים. בכל מוסך, בסוף, ההוא שמטפל במנוע אמר לי, תשמע, אני אומר לך, המנוע זה אריה. הוא אומר לי, אתה יודע מה, עליי, אם יש בעיה במנוע, אני מחליף לך אותו, כמה זה עולה מנוע של זה? אני מביא לך מנוע משומש, אבל בסדר, עבודות, הכל, עליי. עכשיו, אברך במרכז לא הרוויח הרבה באותם ימים. טוב, מהכספים של החתונה. הגענו הביתה, אני יורד, ואז הוא אומר לי, נו, אז מה אתה אומר? האוטו הזה מתאים לך? מה זה לא אומר? שמעת מה אמרו לך כולם? אתה יכול לסמוך על המילה שלי, האוטו טוב, מה אתה סומך על דינמומטר? קניתי את האוטו. באינטואיציה העליונה, זה נראה לכם אינטואיציה זה? טיפשות מוחלטת. קיבלתי החלטה, מטופשת. שילמתי את המחיר גם לאוטו, ונסענו בו, אז היינו צריכים לעבור דירה, עברנו יישוב חדש, נקרא הדר ביתר, אני חושב שעוד קיים עד היום. אחרי זה קמה שם עיר ביתר, אז לא הייתה עיר, הקרבן שלנו עמד ו... כשנכנסים לעיר ביתר, שם איזה כיכר כזאת, שם עמד הקרבן שלנו. החורבות
של הרכב זה
כמה? מה?
זה כמה על החורבות של הרכב?
לא, הרכב לא הצליח להגיע לשם. זאת אומרת, לקחתי את אשתי ואימא שלה, זיכרונה לברכה, להכיר את היישוב החדש. אנחנו מנסים לעלות שם בגלל. האוטו נעצה, לא נוסע. אז האימא של אשתי ירדה מהאוטו, ואשתי ירדה, ואז האוטו קרפאה, הצליח לעלות העלייה. טוב. הלכתי, טלפנתי לזה שאמרתי לו, תשמע, אותו לא בסדר, קנית, קנית, אפילו עשיתי אצלו ביטוח, שאתה מבין. אמרתי, טוב, מה אני אעשה? פרסמתי הודעה למכירה, ובא מישהו לקנות, אמרתי לו, תשמע, אוטו גמור, גמור. אתה לוקח אוטו, מנוע לא עובד, זה לא עובד, זה לא, כלום לא עובד. בלי, אני רוצה את האוטו. אמרתי, תשמע, אוטו לא... אתה רוצה אוטו? אני צריך אוטו עכשיו, אני צריך לזכור רכב עכשיו, יש בחירות, שעס, לא יודע. צריך אוטו לשלושה ימים. כמה שווה אוטו? 1,000 שקל, 2,000 שקל? אני אתן לך 2,000 שקל, תביא לי את האוטו. אמרתי, טוב, ריבונו של עולם, תודה רבה. נתתי לו את האוטו, אמרתי לו, רגע, תשמעו, תסמוך עליי. החלטתי החלטה מאוד מושכלת, שמחתי עליו. הוא לקח את האוטו, נסע איתו 3 ימים, אחרי 3 ימים קיבלתי טלפון. האוטו שלך עומד בעלייה למבשרת, המנוע שרוף, אני לא קונה אותו. טוב, מכרתי אותו לגרוטאות ב-500 שקל, היה בסדר. אחרי זה ישבתי עם אשתי ושאלנו, מה אלוקים לימד אותנו פה? נכון, אחרי שדברים קורים הכל לטובה? והמסקנה שלנו הייתה שלמדנו לקח כל כך טוב בסכום פעות של 3,500-4,000 שקל, אני חושב שזה עלה, כדי לא לטעות טעויות כאלה בעתיד. זאת אומרת, למדנו לקח שצריך לעשות ברור אמיתי. לא להגיד אינטואיציה, אלא באמת צריך לברר, להיות חכמים. לא להשתגע, אבל כן לברר. לעשות ברור, לקחת אותו דינמומטר, יש אנשי מקצוע, לתת להם לבדוק, לא מתאים, לא קונים. תעשה נסיעת מבחן, תראה, תרגיש שהאוטו מתאים לך, נוח לך, ש... כן צריך לחשוב, לברר, לשאול שאלות נכונות. אחרי ששאלנו שאלות, ויש לנו תשובות, השכל לא ייתן לנו תשובה. אבל השאלות האלה בונות כלי להופעת אור יותר עליו, לסמוך עליו. ואם צריך, משלמים את המחיר, ולא... שבוע הבא לא יהיה מפגש בעזרת השם, והמפגש הבא יהיה אחרי חודש ניסן. אם יש כאן עכשיו כמה שאלות נוספות או קשיים נוספים שרוצים שנדון בהם ביער, אז זה ההזדמנות. אם לא, אז אני אשמיץ את זה לתת.